טוב, שלום לכולם ולכולן. אנחנו אור לג' אלול, וידוע מה שכתוב בספרים הפנימיים, שביום פטירת הצדיק נשמתו מהירה בעולם ומשפיעה על העולם. ואנחנו זוכים כל השנה לעסוק בתורת הרב קוק בצורה מסודרת, כמה שאנחנו יכולים להשיג. אבל ודאי שביום ג' אלול, ודאי שבליל ויום ג' אלול יש עניין מיוחד לעסוק בתורת הרב, כדי, הייתי אומר, ללמוד את הצוואה הכתובה והבלתי כתובה שהרב השאיר לנו. ואני יכול לומר על עצמי שכל שנה כשאנחנו מגיעים לג' אלול ואני נדרש לתת שיעור לעילוי נשמת הרב קוק, אז קודם כל אני מרגיש מצד האמת, זה לא איזה ענווה פסולה, אלא באמת, אני מרגיש שאני לא ראוי בכלל לדבר על הרב, כי באמת מדובר באדם קדוש עליון וגאון עולם שמאיר לנו את הדורות שלנו. אבל מצד שני, היות ודור דור ודורשיו, אז אולי כדאי קצת לגעת בשיפולי הגלימה כדי לעסוק באמת בתורה הזאת, מצד המחויבות שלנו להמשיך אותה ולהופיע אותה בדורות שלנו. אז כל שנה אנחנו בוחרים סוגיה אחת מכתבי הרב או מהשקפת הרב, מתורת הרב. השנה אנחנו בחרנו סוגיה שאני חושב שמצד אחד היא אולי הסוגיה הכי יסודית והכי עקרונית בתורת הרב, ומצד שני היא הסוגיה גם הכי מסובכת בתורת הרב. ובשנים האחרונות גם בתוך הציבור הנקרא דתי-לאומי אנחנו רואים שיש ויכוח גדול וברורים גדולים סביב הסוגיה הזאת. אז אני בחרתי לעסוק בסוגיה הזאת, שבכותרת של הדף הזה קראנו לה הכללה והבדלה. באורות הקודש, שאת הכותרות לפרקים נתן הנזיר, שבנו, הרב שרי שוב הכהן, רבה של חיפה, נפטר לפני כשעה, ג' אלול, ממש. אז נתחיל באורות הקודש, בפסקה באורות הקודש לעילוי נשמתו, שאני חושב הפסקה הזאת היא בעצם התצלום אוויר, הכותרת הראשית בעצם לכל השקפת הרב ובעצם השקפת התורה יותר שלמה, וממנה נצא לדרך שלנו ביחס שבין ההכללה וההבדלה. וכמו שאמרנו, יש פסקה באורות הקודש שנקראת בכותרת הזאת על פי הנזיר, רבו של אביו של הרב שרי שוב זצ"ל, שנקראת הכללה והבדלה, אבל כאן אספנו כמה מקורות כדי להכיר את הסוגיה ממקומות אחרים. אז בואו נתחיל. אומר הרב, מקור אחד, הפסקה הזאת באורות הקודש זה חלק מהפסקה, הפסקה יותר ארוכה, אבל כאן הנקודה לפחות העקרונית. שתי השקפות עולם הן, ההשקפה המאחדת וההשקפה המפרדת. ההשקפה המאחדת רואה את כל החזון של נמצאים מפורדים זה מזה רק בתור טעות החוש ומיעוט ההערה, אבל אמיתת המציאות היא רק אחדות גדולה, והנמצאים הרבים והשונים הם רק גילויים מיוחדים, איברים שונים של אותה חטיבה האחדותית. ובהשקפת האחדות מביטים על הכל, ואז ממילא מתמצא חשבון הטוב, כי הכל ביחד בוודאי הוא טוב. עד כדי כך עוד הרבה יותר טוב על ידי התגלות החלקים הרעים שלו, מאילו היה חסר אותם האיברים או אותם דרכי הגילוי. תכף נתעכב על המשפט הזה קצת יותר. לעומת ההשקפה המאחדת, ולעומתה של השקפה העליונה הזו, השקפה המאחדת, נמצאת ההשקפה המפרדת, הרואה את המציאות המופרדה בתור חזון אמיתי, והזרות של כל מצוי למשנהו היא תופסת לאמיתת ההכרה. החושים וכל ההשגות השטחיות עוזרים על ידיה, והחיים הולכים על פיה ומתגשמים. וממילא, והאפלה והרשעה מתגברת. הגענו עד לפה, בואו נסיים. אין קץ לעומק המלחמה שבין אלו ההשקפות החיצונה והפנימית. כל האורחות של העלילות שבעולם הולכות הן אל מקום אחד, להוציא אל הפועל את השליטה של ההשקפה האחדותית בכל העולמים, ולשעבד את השקפת הפירוד אליה. אבל מנהיגי המדינות וכל הגאונים החברותיים הם מושרשים ביסוד השקפת הפירוד. לעומת תוכן אורו של משיח בנוי הוא על פי יסוד השקפת האחדות המציאותית, עד שהיא חודרת בכל הפרטים ובכל העלילות כולה. טוב, הייתי מתחיל באיזשהו שיערה לשונית שאפשר גם לדלג עליה, אבל יכולה קצת יותר לסבר את האוזן. המילה השקפה, או כפי אלה שנוהגים לכנות אותה השקופה, מה זה? אז אם אנחנו לוקחים כמשל, כשאנחנו מסתכלים על הייתי אומר פתח של חדר, אז אנחנו יודעים שהפתח הזה כלול משלושה חלקים. חלק אחד זה המשקוף, זה הקורה העליונה. חלק שני זה שתי המזוזות, שני הקטלים, שתי הדפנות שעליהם מונח המשקוף. והחלק השלישי זה הרצפה, הסקופה, התחתית. עכשיו, למה המשקוף נקרא משקוף? כמשל, למה הוא נקרא משקוף? כי הוא באמת משקיף גם על הקטלים וגם על הסקופה. יותר מזה, כל מי שבנה פעם סוכה יודע שכשאתה בונה את הדפנות ואתה מנסה להעמיד את הדפנות לפני ששמת עליהם את המשקוף, מה יקרה לדפנות? לא יעמדו. זאת אומרת, רק כשיש איזושהי קורת גג שהיא בעצם מחברת בין הדפנות ומייצבת אותם, אז הכתלים, המזוזות, הדפנות וודאי הרצפה יכולים להחזיק מעמד בזכות המשקוף שמשקיף עליהם מלמעלה ונותן להם את היציבות שלהם, את הקביעות שלהם וכו'. כל זה כמשל. מה זה בעצם השקפה? השקפה זה בעצם הנקודה שממנה אני משקיף על המציאות. מהי המשקפת? מהם המשקפיים? לכן השקפת עולמנו, הייתי אומר, היא הדבר הבסיסי שבו תלויים כל החיים שלנו. איך אנחנו משקיפים על העולם? אם האדם הוא בחינת, נקרא לזה דלת, אם אפשר לומר, או פתח החדר, ופתח העולם, אז מהו המשקוף שמשם אנחנו משקיפים? אומר הרב, יש שני סוגי השקפות. השקפה אחת, אני מתחיל רגע בהשקפה השנייה שהוא מזכיר כאן, השקפה אחת היא השקפה המפרדת. כלומר, ההשקפה שאנחנו קולטים את המציאות, שמורכבת מאין סוף חלקים, בין בציר הטבע, דומם, צומח, חי, אדם לסוגיו, בין בציר ההיסטוריה, מאורעות, בין ביחס לאמונות והדעות, לא משנה, אין ספור חלקים, אין ספור צדדים, אפשרות אחת זה להשקיף על כל המציאות האינסופית הזאת, בהשקפה שלא מזהה, עכשיו הגדרה, מה זה השקפה המפרדת? לא מזהה את המקור האחד שממנו יוצא הכל, לא מזהה את הקשר בין החלקים שיוצאים מהמקור האחד הזה, ולא מזהה את המטרה האחת שאליה שואף הכל. שיעורים ראשונים שבין הנמונה. זאת ההשקפה המפרדת, שלא מזהה את המקור, את היחס ואת המגמה, שהכל כלול בתוכה. והשקפה המפרדת הזאת, יש לה, הייתי אומר, שני עזרים שעוזרים לה. העזר הראשון, החוש. כלומר, העיניים הבשריות שלנו, לא רק חוש הראייה, אבל נגיד חוש הראייה כדוגמה, העיניים שלנו חיות בעולם שבו אני רואה הרבה חלקים שאין ביניהם קשר. למשל, מה הקשר בין כוס הקפה הזו, או קודם כל הזכוכית הנקראת כוס, לבין הקפה שנמצא בתוכה? אין קשר, הכוס הזאת היא פשוט כלי הקיבול. הראיה שעוד מעט ישתה הקפה, ואז אפשר למזוג לתוך המים. יכולה להישאר ריקה. מה הקשר בין כוס הקפה לשולחן? מה הקשר בין המיקרופון הזה לדף המקורות? מה הקשר ביני לבינו? מה הקשר בין בית המדרש לרחוב? מה הקשר בין הקודש לחול? מה הקשר בין ישראל לעמים? בין העולם הזה לעולם הבא? וכולי. לכאורה אין שום קשר. אז בעיני החוש, החושים שלנו, ובפרט חוש הראייה, הוא קולט את המציאות מהצד המפריד שבה. כי באמת המבט החומרי, המבט הגשמי על המציאות, הוא מבט מחלק, הוא מבט מפריד. העזר השני, כלומר, הדבר הראשון שעוזר במרכאות להשקפה המפרדת לחשוב שהיא צודקת, זה החוש. החוש רואה עולם שמורכב מחלקים שונים שאין ביניהם כחל קשר. ב', גם השכל. השכל הראשוני, השטחי, החיצוני, הבסיסי, הוא לא רואה את הקשר בין החלקים. הוא לא מזהה את המקור ואת המגמה של כל החלקים. אז השכל הראשוני רואה באמת מציאויות נפרדות שאין ביניהם שום קשר. ואז אנחנו חיים בעולם שגם החושים, ואפשר להוסיף גם הרגשות, וגם השכל השטחי, כביכול מייצרים לפנינו איזושהי תפיסה, שהתפיסה הזאת היא תפיסה שאין מקור, קשר ומגמה בין כל החלקים הנמצאים בעולם. וזאת ההשקפה המצויה, שהיא טעות החוש וטעות השכל. לעומת ההשקפה המפרדת הזאת, שהיא השקפה חומרית, כי מה שמחלק ומבדיל וחוצץ ומפריד בין ממדים שונים זה הגשמי, הגוף. זאת אומרת, אם אני עכשיו מתקרב לאחד הבחורים כאן ומנסה, נקרא לזה, לייצר איזשהו סוג של חיכוך איתו, כן? אז הייתי אומר, האם נהפכנו, האם הגוף שלו והגוף שלי נהפכו לגוף אחד? לא. הממד הגשמי, הממד החומרי, הוא מפריד. אז כל דבר חומרי, כל מבט חומרי על המציאות יוצר הפרדה. לעומת זאת, מה מחבר בין דברים? הממד הרוחני, המבט הרוחני. למשל, מה שכרגע מתחבר בינינו, המחשבות. אני מעביר עליכם מחשבה, אתם מעבירים עליי את המחשבה שלכם. הרצון, הדיבור, שהוא ביטוי על המחשבה. כמובן הנשמה, הנשמות מחוברות. זאת אומרת, כל דבר שהוא חומרי הוא מפריד. כל דבר שהוא רוחני הוא מאחד. ולכן, ההשקפה המאחדת בעצם קולטת את המציאות, אני משתמש רגע בדוגמה שהרב מזכיר שקראנו אותה כרגע, רואה את המציאות כאיברים שונים של אורגן אחד. לעומת, וככל שאדם מביט על המציאות במבט יותר רוחני, כך הוא רואה את המציאות יותר בכלליותה, וכך הוא רואה אותה באחדותה. זה לא אומר שאין הבדל בין החלקים. יש הבדל, אבל הוא רואה את הכל כחלק מאורגן אחד. דוגמה מטופשת לעיקרון הזה, רק כדי להבין את העיקרון, כי זה קצת רוחני ומופשט, אז הדוגמה אולי יכולה לעזור. ותמיד אני משתמש בדוגמה הזאת, כי היא דוגמה באמת פשטנית, אבל יכולה קצת לסבר את האוזן, וגם הרב מזכיר אותה באיזשהו הקשר. דוגמה לדבר, אדם הלך ברחוב, רגל שמאל החליקה בשלולית. בגלל שרגל שמאל החליקה בשלולית, נשברה יד שמאל. יפה. האם יד ימין, אחותה של יד שמאל, תשבור את רגל שמאל כנקמה ותגמול על זה שהיא גרמה לשבר של אחותה יד ימין? כן או לא? לא, אתן מגחכות. למה לא? כי יד ימין במרכאות מבינה שהיא ורגל שמאל, אמנם יד ורגל, אבל זה שני איברים של אורגן אחד, של גוף אחד. אז אם יד ימין תפגע ברגל שמאל, היא בעצם פוגעת בעצמה. אומר הרב, כמו שברור לנו היום שגוף האדם הוא אחדות אחת, כלל אחד, המתגלה באיברים מחולקים, אבל שהם סך הכל מקורם אחד ומטרתם אחת, כך בסוף ההיסטוריה, כל החלקים במציאות, ישראל והעמים, הקודש והחול, השכל והרגש, עולם הזה, עולם הבא וכו', כל החלקים שבמציאות יוקרו לפנינו כחלקים, כאיברים שונים של אורגן אחד. לשם ההיסטוריה צועדת, הרב קורא לזה בסוף הפסקה, אורו של משיח. תרף נראה. לכן שתי השקפות עולם, בואו נחזור שוב. ההשקפה המאחדת וההשקפה המפרדת. ההשקפה המאחדת, המשקוף שמסתכל ומשקיף על הכל, מהממד המאחד את כל החלקים, רואה את כל החזון של נמצאים מפורדים. זה שהנמצאים הם נראים לנו מפורדים, זאת עובדה. זה שלכאורה נראה שאין קשר בין המיקרופון הזה לבין הסטנד הזה, זאת עובדה. מה הקשר בין שניהם? זה ממתכת או מפלסטיק וזה מעץ. זה בצבע שחור וזה בצבע חום. זה תפקידו א' וזה תפקידו ב'. זה הרכב המולקולרי שלו X וזה Y וכו'. מה היחס בכלל? במקרה, באופן חיצוני, טכני, הם נמצאים כרגע על אותו שולחן. אבל זה לא דבר עצמי, זה דבר חיצוני. אז ההשקפה המפרדת רואה את כל החזון של נמצאים מפורדים זה מזה. כלומר, היא רואה נמצאים מפורדים, זאת עובדה. הנמצאים נראים לא קשורים אחד לשני. אבל השקפה מאחדת שמתרוממת למבט הרוחני ולא למבט החומרי, היא רואה את כל הנמצאים המפורדים זה מזה רק בתור טעות החוש. החושים המזהים בעולם הגשמי על פי הקנה מידה של החושים, הם מזהים את ההפרדה. והחוש טועה. כי באמת בשורש הדברים זה לא נפרד. אז א', הנמצאים המפורדים, רואה השקפה מאחדת אותם רק בתור טעות החוש, ומיעוט ההערה, יש כאן מיעוט של הערה אלוהית, שהיא מתגלה לעינינו כנפרדות, היא יחס, ויחס הזה נעזר על ידי החושים, שמזהה כביכול שאין כאן קשר בין החלקים. אבל השקפה מאחדת מתרוממת מעל הטעות החושית הזאת ומיעוט ההערה הזאת, אבל אמיתת המציאות, כך רואה את הדברים, ההשקפה המאחדת שהיא השקפה נכונה, אבל אמיתת המציאות היא רק אחדות גדולה, והנמצאים הרבים והשונים הם רק גילויים מיוחדים, כלומר כל גילוי ייחודי ספציפי מדויק איברים שונים של אותה החטיבה האחדותית. נראה עוד מעט עד לאן אמורה להגיע ההשקפה האחדותית. כלומר, בוא נרגע, נציב כרגע איזושהי שאלה. האם ההשקפה האחדותית מאחדת את הכל? את הכל ממש? ממש את הכל? את הכל כולל הכל, כולל כל הרוע והרשעה והחיסרון והנזקים והטעויות והקטסטרופות שיש בעולם? אז התשובה היא כן ולא, תכף נראה. כאן הרב רומז למשפט הזה, ובהשקפת האחדות מביטים על הכל. ברגע שאתה רואה את הכל, אז אתה רואה את הערך של כל אחד מהחלקים כחלק מהקוליות הזאת, מהכלל הזה. ואז ממילא מתמצא גם מלשון מציאה וגם מלשון מיצוי, ואז ממילא מתמצא חשבון הטוב, כי הכל ביחד בוודאי הוא טוב. הדוגמה שתמיד כולם אוהבים להזכיר, הקטורת. נכון? פתאום הקטורת כיצד, כל הסממנים שהוא בקטורת. ואחד הסממנים, כל הסממנים חוץ מאחד, הם סממנים בעלי ריח טוב, חוץ מסממן אחד, החלבנה רחרה. אבל חז"ל אמרו שכשהיו מערבבים את החלבנה עם שאר הסממנים, אז הכל היה עולה ביחד לריח טוב. אז החלבנה לבנה זה ריח נורא, אבל החלבנה עם שאר הסממנים, ריח נפלא. אז כשאתה מחבר את הכל, אז גם הדבר השלילי מצטרף מהצד החיובי שבו אל הצדדים החיוביים האחרים. תכף נראה איך אנחנו יודעים להבחין בין הצדדים החיוביים שבשלילה לבין הצדדים השליליים שבשלילה, שאותם צריך לסלק. אבל הוא בהשקפת האחדות מביטים על הכל, ואז ממילא מתמצא חשבון הטוב, כי הכל ביחד בוודאי הוא טוב. עד לאן האחדות הזאת צריכה להגיע? ואז עוד הרבה יותר טוב, כלומר הטוב הוא יותר טוב אם הוא כולל בתוכו גם את החלקים שעטופים, גם את החלקים של הטוב שעטופים ברע. שתכף נפרק את המשפט הזה. עוד הרבה יותר טוב על ידי התגלות החלקים הרעים שלו. מאילו היה חסר אותו הטוב את אותם האיברים או אותם דרכי הגילוי שיש בהם כלפי חוץ רע, אבל יש בהם גרעין חיובי, וצריך לחשוף את הגרעין החיובי כדי לצרף אותו אל שאר החלקים הטובים. זאת ההשקפה המאחדת שלא נבהלת מהמבט החושי ומהשכל השטחי, ומתבודנת על המציאות מתוך המשקוף האלוהי, וממילא היא רואה את כל החלקים כחלק ממכלול אחד, ואז באמת הכל מצטרף לטוב. ולעומתה של ההשקפה העליונה הזאת, ההשקפה המאחדת, ולעומתה של ההשקפה העליונה הזאת נמצאת ההשקפה המפרדת, הרואה את המציאות המופרדה בתור חזון אמיתי. כי ככה כביכול החוש רואה, ככה כביכול השכל מבין. והזרות, הזרות היא היחס, היא הקשר. והזרות של כל מצוי אל משנהו היא תופסת לאמיתת ההכרה. החושים וכל ההשגות השטחיות עוזרים על ידיה, עוזרים להשקפה המפרדת. כי ככה זה נראה על פי החוש, ככה זה נקרא, נראה על פי השגה השטחית. ואז, במקום המבט הרוחני שמאחד ומכליל את הכל, החיים מתחילים להיות מגושמים, גשמיים, חומריים, מפורדים, על מדי פירודה. ואז והחיים הולכים על פיה ומתגשמים. וההפעלה והרשעה מתגברת. עולמנו נקרא על פי הגמרא אלמא דשיקרא, על פי הזוהר אלמא דפירודה. אלמא דשיקרא זה התוצאה, אלמא דפירודה זאת הסיבה. זאת אומרת, השקר הגדול של עולמנו זה לא שיש בו חול, למשל. השקר הגדול של עולמנו זה שאנחנו לא מגלים את היחס, לא מזהים את היחס בין הקודש לחול. האלמא דפירודה, ההשקפה המפרידה בין החלקים, היא הסיבה שעולמנו נקרא אלמא דשיקרא. אז השקר הוא לא בעצם זה שיש משהו בעולם שהוא לא קודש. השקרה של עולמנו זה חוסר ההבנה שגם החול הוא ביטוי, ממד מסוים להופעת הקודש, אם ניתן לו את הגבולות המדויקים שלו. אם לא נעצים אותו יותר על המידה, אבל גם לא נחסיר אותו יותר על המידה. בואו נסכם רק את הפסקה הזאת. אומר הרב, אין קץ לעומק המלחמה שבין אלו ההשקפות החיצונה והפנימית. הרב אומר במקומות אחרים שהמלחמה בין שתי ההשקפות האלה זה בעצם המלחמה בין ישראל לעמים. אומות העולם שמפרידות בין קודש לחול, שהנצרות היא רק דוגמה עקרונית לדבר הזה, הפרדה בין קודש לחול, גם האסלאם באיזשהו מידה, אל מול התורה, אל מול היהדות, אל מול עם ישראל, שהוא מחבר את החלקים השונים. אז בעצם העולם שלנו, הייתי אומר ככה, מלחמת העולם הפנימית של העולם, היא לא מלחמה ביטחונית, היא לא מלחמה פוליטית, היא לא מלחמה צבאית, לא כלכלית, לא טכנולוגית, היא מלחמת ההשקפות. האם ההשקפה היא השקפה מאחדת, המזהה את ההכללה שבכל, ומדייקת את היחסים בין החלקים שנמצאים בתוך הכלל הזה, או השקפה המפרדת שהיא מחלקת על מדי פירודה, על מדי שקרה וכו'. אין קץ לעומק המלחמה שבינינו ההשקפות החיצונה והפנימית. כל האורחות, כל ההיסטוריה, כל המאורעות ההיסטוריים, כל האורחות של העלילות, העלילה ההיסטורית, ההנהגה האלוהית את ההיסטוריה, כל האורחות של העלילות שבעולם הולכות אל מקום אחד. כלומר, אם היינו מנסים להיכנס ללשכה של ריבונו של עולם ולשאול ולברר ולהבין בעצם לאן כל ההיסטוריה הזאת זורמת, לאן היא שואפת, לאן היא הולכת, אומר הרב, ההיסטוריה הזאת שואפת לגלות את תלמדי אחדותה, את ההשקפה המאחדת, לא את תלמדי פירודה, את ההשקפה המפרדת. כל האורחות של העלילות שבעולם הולכות אל מקום אחד. דרך אגב, אנחנו חיים בתקופה היסטורית מהרבה מאוד צדדים של איחוד כוחות, נכון? אמצעי התחבורה, המדע, הטכנולוגיה וכו', כל הביטויים, נקרא לזה מדעי החול האלה, או הביטויים המעשיים, כל הביטויים האלה הם ביטויים שמאחדים בין הכוחות. תחבורה יכולה לחבר בין אנשים, בין מקומות, בין תרבויות. רק תחבורה, רק על מה דיברנו, רק תחבורה. מה נגיד על עולם טכנולוגי שלהם, שבתוכו אנחנו חיים? שמעתם על הוואטסאפ? כן, בהודעה אחת יכולה להגיע מראשית העולם עד סופו. הכל מחובר. הודעה. שיתופי פעולה בין עמים, צבאיים, כלכליים, טכנולוגיים וכו'. העולם, אנחנו חיים בדור שהתכונה המכלילה יותר מתגלה. נראה בהמשך שפה נדרשת יותר ההבדלה, כי אנחנו יכולים להיות באשליה שכולם זהים וכולם שווים. נכון? קוראים לזה היום בצורה אחרת, חופש, ליברליות, הרצון להכיל את הכל, כי להכל יש מקום וכולם שווים. קוראים לזה קבלת האחר. ערך משרד החינוך, ערך חיל תודעה בצהל וכדומה. נכון? קבלת האחר. האחר זה אני שהוא אתה, או אתה שהוא אני. אין הבחנה. אנחנו לא אומרים שאתה צריך לקבל את האחר, אבל צריך גם לשים את הגבולות ואת הקווים בין הנבדלים. אז התפיסה המכלילה היא התפיסה, הייתי אומר, השולטת בדורות האחרונים. כמו שאמר הזוהר, באלף השישי פתחו מעיינות החוכמה. לפני כ-250 שנה נפתחו מעיינות החוכמה, והשכל האנושי, עם הביטויים הטכנולוגיים שלו, מאפשר את ההכללה הזאת ביתר קלות. תראו איזה יופי. יש לפנינו דף מקורות. לולא הומצא הדפוס, היינו יכולים עכשיו לתקשר על אותו דף כל כך הרבה אנשים? לא. במקרה הטוב היה לי איזה מגילה מאיזושהי מערה, לא ברור שהייתי מבין את האותיות, והייתי מרצה לפניכם איזושהי הרצאה בעל פה, ולא הייתם בדיוק עוקבים אחריי וכו', והיינו הולכים לאיבוד אחרי 5 דקות. ותראו איזה יופי, יש לפנינו דפוס. המצאת הדפוס מחברת אותנו אחד לשני דרך זה שיש לפנינו את אותם מילים, את אותם משפטים מול העיניים, יותר קל לנו להתחבר, זה מחבר אותנו אחד לשני. סתם אני אתן דוגמאות שטחיות, חיצוניות, כדי להבין שהטכנולוגיה היא, בשורש הפנימי שלה, החיובי שלה, אחד הביטויים החיוביים שלה, זה היכולת שלה לחבר. היא גם הקטסטרופה שמפרידה, נכון, כי בני אדם לא יודעים איך להשתמש בה, בצורה הנכונה. אבל, באופן עקרוני, ככל שהאמצעים הטכנולוגיים יותר מתרחבים, יש לנו יכולת יותר להתקלל בלשון הכללה ביחד. לכן אומר הרב, כל האורחות, כל המסלולים ההיסטוריים של העלילות שבעולם הולכות הן למקום אחד, להוציא לפועל את השליטה של השקפה האחדותית בכל העולמים, ולשעבד את השקפת הפירוד אליה, לא לבטל את השקפת הפירוד, אלא לשעבד אותה אליה, נראה בהמשך את היחס. אומר הרב, מנהיגי המדינות, נקרא את זה במילה אחת לא מדויקת, הפוליטיקאים, וכל הגאונים החברותיים, במילה אחת לא מדויקת, הפסיכולוגים, ואפשר להוסיף, המדע והטכנולוגיה וכו', הם מושרשים ביסוד השקפת הפירוד. כל אדם לעצמו, כל עם לעצמו, כל חברה לעצמה וכו'. אבל לעומת הסדר החומרי האנושי שבא לידי ביטוי על ידי, כדוגמה, מנהיגי המדינות והגאונים החברותיים, לעומת זאת, תוכן אורו של משיח, מה האור האלוהי המופיע בתקופת משיח, מאז 2000 שנות משיח ודרך ימות המשיח ודרך עיקב עד המשיחה שבתוכם אנחנו חיים, תוכן אורו של משיח בנוי על פי יסוד השקפת האחדות המציאותית. עד שהיא חודרת בכל הפרטים ובכל העלילות כולם. אז אם היו שואלים בשתי מילים, תגיד, אתה יכול להגיד את כל תורת הרב קוק על רגל אחת? אז אני הייתי אומר שתי מילים שאמרו חכמים לפניי. האחדות הכוללת. אחדות איננה אחידות כמו שלמדנו אצל הגננת, תכף ננסה להבחין מן אחדות לאחידות, אבל האחדות היא כוללת. אז התורה האלוהית ותורת ארץ ישראל, שהשליח להופיע אותה בעולמנו בדורות האחרונים זה הרב קוק, ובנו ותלמידי בנו ותלמידי תלמידי בנו וכולי, היסוד העקרוני הוא האחדות הכוללת, ההשקפה המאחדת. עכשיו, זה סכנה איומה. מצד אחד, שאתה מכליל את הכל, מצוין, כל החלקים נמצאים. מצד שני, כשאתה לא יודע לייחס את החלקים אחד לשני, כשאתה לא יודע לשים את הגבול, את ההבדלה, את ההפרדה בין אחד לשני, אז הכל יכול להתערבב, אז איבדת את הכל. תחשבו למשל, בואו ניקח דוגמה, בסדר? האם כל האיברים של גוף האדם הם חשובים? כן או לא? כן, כל האיברים חשובים. אם הקדוש ברוך הוא ברא ציפורן בזרת, זה מראה שיש צורך בציפורן. הראיה, מה ההוכחה לזה? שיש ציפורן. עזוב מה שאין, יש. אם הקדוש ברוך הוא ברא ציפורן, זה אומר שיש בה צורך. בסדר? יפה. אז כל איבר בגוף האדם, גם החיצוני והשטחי ביותר, יש לו חשיבות. לא תמיד אנחנו כאנשי מדע יודעים לזהות מה החשיבות, אבל אם הקדוש ברוך הוא ברא, יש חשיבות. יפה. תגידו, פרמדיק מגיע לזירת אירוע, קוראים לזה היום. אנשים פצועים, חד ושלום. ועכשיו הוא צריך לטפל באותו גוף פצוע, גוף אנושי פצוע. תגידו, אם הוא לא יודע להבחין בין המוח והלב לבין הזרת, או הציפורן של הזרת, הפרמדיק הזה, הרופא הזה, יכול להיות רופא או פרמדיק? החולה עכשיו הפצוע צועק, הלכה לי הזרת, הלכה לי הזרת. חביבי, שתלך לך, שילכו לך אלף זרתות. אין מילה כזאת. אבל העיקר שהמוח והלב יתפקדו. שתהיה בריא עם שתי זרתות בסדר גמור. אבל המוח והלב יותר חשובים. מה יעזור הפרמדיק שיציל את הזרת, אבל בינתיים הלב חדל לתפקד? אז קיבלנו אדם מת עם זרת. עדיף אדם חי בלי זרת. אז אם רופא לא יודע להבחין, על פי המדרגות השונות, לא יודע להבדיל בסדר, ביחס, בפרופורציה, וכולי, בין החלקים השונים שהם חלק מהכלל, אז הכלל הזה יתבלבל לחלוטין והוא איבד את עצמו לדעת. לכן ברור שעל גבי ההכללה חייבת להופיע ההבדלה, שתדייק את ההכללה. אבל אנחנו עדיין בשלב ההכללה. אז ההשקפה מאחדת, היא מאחדת את הכל, והיא בעצם יודעת שיש ערך חיובי בכל אחד מהחלקים, ותכף ניתן שתי דוגמאות מאוד קיצוניות עד לאן ההשקפה מאחדת צריכה להגיע. כן. ברור. אם אתה שמת לב, אני אמרתי שורש הטכנולוגיה, לא אמרתי הטכנולוגיה. בוא נגיד את זה אחרת רגע. יוסף, בוא נגיד את זה שני אחרת, בסדר? הרב צוקרמן, שמעתי ממנו לפני שנים את המשפט הבא. הבעיה בעולם המודרני זה לא התפתחות השכל והטכנולוגיה, אלא הבעיה בעולם המודרני זה שהמוסר האלוהי והאנושי לא מנהל את השכל והטכנולוגיה. מה קורה כשאתה נותן פצצה בידיים של אדם או של עם, או של מנהיג פוליטי לא מוסרי? זאת הבעיה. מה קורה כששכל וטכנולוגיה נמצאים בידיים לא מוסריות? פה הבעיה. הבעיה היא לא שיש שכל וטכנולוגיה. הבעיה שהעולם הוא לא מוסרי, אבל השכל והטכנולוגיה מצד עצמם הם חשובים מאוד. בסדר, נראה, עוד לא סיימנו את השיעור. אנחנו בהקדמה של הפתיחה, של המבוא של הקריחה של השיעור. יכול להיות. נראה, נחיה ונראה. טוב, בואו נתקדם, בבקשה.
בעצם מה שאני אומר ש...
אני לא אומר כלום, אני פשוט קורא לך.
שלכאורה אין מציאות שיכול לבד...
או, מצוין, אומר... עדי, יוצא לפי מה שאמרנו כרגע, ותכף ניתן שתי דוגמאות עקרוניות מאוד למשפט שעכשיו אתה אומר, יוצא לפי זה שאין דבר שהוא רע מוחלט בעולם. מילים יותר מדויקות, אין דבר בעולם שאין בו ממד אלוהי. כלומר, ואתה מחיה את כולם. אז אם אתה מחיה את כולם, אז בכל דבר... תכף נראה עד לאן זה מגיע בכל דבר הזה. בכל דבר יש ממד אלוהי חיובי. שהתפקיד שלי, שלך, שלנו, של הדור הזה, זה לדעת לקלף את החיובי מהשלילי, לזרוק את השלילי, להילחם בשלילי, לקחת החיובי, לצרף אותו לחלקים החיובים האחרים. אבל הנה, זה בדיוק השלב שהגענו אליו. עכשיו בואו נראה לאן זה מגיע, השקפה המאחדת, האחדותית, שהיא בעצם אמורה ללקט את כל החלקים. עד לאן היא מגיעה? אז יש כאן שתי פסקאות, הייתי אומר קיצון, שלוקחות אותנו ממש עד הגבול, וזה פסקאות מסוכנות. כי אדם עם מוח ולב צעיר יכול להתבלבל באופן המעשי, כי הוא ייקח את זה להשלכה מעשית מיד מחר בבוקר. אבל כאן מדובר עכשיו על הרמה העקרונית, התיאולוגית, הפילוסופית, האמונית, אם אפשר לומר. תראו מה אומר הרב, בדיוק מה שאמר עכשיו עדי. והרב חוזר על זה בכמה מקומות, רק כאן זה יותר קצר ויותר ממוקד. מקור 2. ואמרי ראייה. אין שקר שלא יהיה בו קצת אמת. את המשפט הזה אפשר גם לתרגם בצורה אחרת. אין רע שלא יהיה בו קצת טוב. אין טומאה שלא יהיה בה קצת הערה. אין אסור שלא יהיה בו קצת מותר. אין פסול שלא יהיה בו קצת כשר. אין נסיגה שלא יהיה בה קצת התקדמות. וכולי. בסדר? כרגע הרב מדבר על אמת ושקר, כי אמת ושקר זה כותרות ראשיות, כי העולם שלנו על מדי שקרה, והקדוש ברוך הוא נקרא השם אלוהים אמת, לכן הרב לוקח את זה ככותרת ראשית. אז אין שקר שלא יהיה בו קצת אמת. חז"ל בגמרא כידוע מסכת שבת אמרו שהאותיות המרכיבות את המילה שקר עומדות על רגל אחת. האות שין, השפיץ למטה, בין לפי אחינו הספרדים או אחינו אשכנזים, האות קוף והאות רש, ודאי עומדות על רגל אחת. אם כן, לשקר אין רגליים. כמה רגליים יש לו? אחת, רגל אחת. אומר הרב בן היה שם, קוף דלת, שבת קוף דלת. מה הרגל האחת? מהי הרגל האחת שעליה השקר עומד? אומר הרב, גרעין האמת שנמצא ביסוד השקר. אפילו עד כדי כך, גרעין האמת שהוא זה שמחיה את השקר, גרעין האמת האלוהי הוא מחיה את השקר, עד כדי כך שאפילו אלה שאוחזים בשקר לא יודעים מה מקור אחיזתם או אחיזתו ואחיזתם של השקר בעולם. הם לא יודעים שנקודת האמת, גרעין האמת האלוהי, זה מה שמחיה את השקר שלהם. הם בטוחים שהשקר מחיה את עצמו, אבל זה לא נכון. לכן אין שקר שלא יהיה בו קצת אמת. אלא שכל זמן שאין מבררים את אותו הקצת, מבררים מלשון הלכות בורר, ברירה, אני בורר אוכל מפסולת, אני בורר את האמת מהשקר, אני לוקח וסופג רק את האמת, ואחר כך אני מסלק ונלחם בשקר שנשאר. אלא שכל זמן שאין מבררים את אותו הקצת, ומעמידים אותו בגלוי ובביאור על מכונו, אם אנחנו לא עוברים את תהליך הברירה, כלומר נכון שצריך הכללה, אבל חייבת גם להיות הבדלה, אז אם אנחנו לא יודעים להבדיל את ההכללה, או להבדיל בתוך ההכללה, אז כל זמן שאין מבררים את אותו הקצת, בין הקצת שהוא קצת סגולי, בין הקצת שהוא קצת מעשי שיצא אל הפועל, ומעמידים אותו את הקצת האמת הזה, שהוא שנותן חיות לשקר, ומעמידים אותו בגלוי ובביאור על מכונו, אז מה קורה? מתפשט הוא כוח השקר על הכל. כי בשם חשיפת האמת שבשקר, אם לא נדייק את האמת שבשקר ונלחם ונסלק את השקר שבשקר, אז לא נדע איפה הגבול של האמת שבשקר, והשקר יתחיל להתפשט גם על חשבון האמת בשם האמת. אם לא נדע את ההבחנה בין קודש לחול, לא נוכל לקדש את החול, כי בשם קידוש החול, החול יחלל את הקודש. תסתכלו רגע משפט אחר בגזרה הזאת, מקור 4. מאמרי ראייה גם מקום אחר, סוגיית הקודש והחול. צריך להגדיר את גדרי הקודש וגדרי החול. להגדיר מלשון גדר, מלשון הגדרה, לשים גבול, לשים הבדלה, עד כאן ולא יותר. צריך להגדיר הגדרה, גדר, גבול, הבדלה. צריך להגדיר את גדרי הקודש וגדרי החול בכל מערכות ההווה, בכל אורחות החיים. רק עם ההגדרה הנכונה, רק אם נשים את ההבדלה, את הגדר, את ההגדרה בין קודש לחול, אז רק עם ההגדרה הנכונה, עם ההבדלה המדויקת בין הקודש ובין החול, אז נוכל להגיע להכללה. תקום ההתאחדות שביניהם, ההתאחדות בהופעת המציאות בפועל, וההתייחדות השורשית הנמצאת במקורם. במקור, אחד, בהופעה הסופית, אחד, השם אחד ושמו אחד. אבל בדרך בין השם אחד לשמו אחד, יש הרבה הגדרות, הרבה הבדלות. אז אם לא נדע להבדיל בין הקודש לחול, גם לא נוכל להכליל את הקודש עם החול. כי בשם, כי אם לא נשים את החול בחוליותו ונוציא ממנו את גרעין הקודש באמת, אז החול כולו יבוא כאילו בשם הקודש שבחול ויחלל את הקודש. אנחנו מכירים את זה מצוין. עכשיו תראו מה אומר הרב, דבר מופלא. ולעומת זה, אם לא נעבור את תהליך הברירה הזה של האמת מהשקר, ונחשוב שהשקר הוא כולו שקר. ולעומת זה, כל מה שהסברו הלוחמים נגד השקר, יש פה שקר בעולם, בין אם השקר הוא דעה, בין אם השקר הוא התנהגות, לא משנה כרגע, מידה, לא משנה. אז אם אלה שלוחמים נגד השקר לא ידעו לזהות את גרעין האמת שבשקר, והם ילחמו בשקר, הם בכלל לא מבינים שבזה שהם נלחמים בשם האמת בשקר, כשהם לא מזהים את האמת שבשקר, הם עצמם מחזקים את השקר. כי נקודת האחיזה של האוחזים בשקר זאת האמת. אז אם אתה לא מתחכך עם האמת שלהם ביחס לאמת שלך, ואתה עכשיו נאבק כביכול בכל השקר שלהם, שזה לא נכון, כי יש שם גרעין אמת, והם אוחזים עכשיו בשקר שלהם, כי הם לא יודעים ליצור את גבולות הגזרה בין השקר לאמת שהם אוחזים בה, אז אתה עצמך, שאתה נלחם בשקר, אתה מחזק את השקר. כי אתה לא יודע לסנן את האמת מהשקר, שהיא מקור הקיום והאחיזה של השקר בעולם. נקרא את כל המשפט הזה. ולעומת זה, כל מה שהסברו הלוחמים נגד השקר, להכחיש ביותר את קצת האמת שיש בו כביכול אין אמת בשקר. הרי הם, אלה שנלחמים נגד השקר, הרי הם מחזיקים בזה גוף את כוח השקר. אמנם אומר הרב, כדי לסנן, לקלף, לברור את האמת שבשקר, צריך להיות אדם גדול שיודע לעשות את זה בצורה מדויקת. אמנם אומר הרב, הכשר טוב צריך הרבה הכשרה טובה. האדם והעולם, אמנם הכשר טוב צריך העולם עד שיהיה ראוי להיגלות בתוכו האמת הברורה, עד שאפשר לומר האמת המבוררת שסילקנו מתוכה, בררנו מתוכה את השקר, סילקנו אותו ובררנו אלינו את האמת. עד שאפשר לומר על קצת האמת הנמצא בשקר, בין בסגולה בין בבחירה, שאומנם כן הוא, כן יש אמת בשקר. ולסמנו יפה, לסמן יפה את האמת, זה הגבול שלו ולא יותר. ולסמנו יפה, למעניתו לחושך של השקר את חלקו, שאז נוכל לסלק את כל מה שלא סימנו, שהוא מחוץ לאמת, ולא יערבב את העולם בתביעותיו השקריות, המתפשטות והולכות, על חשבון קצת האמת הנמצא בתוכו. עכשיו, כל החשבון הזה אני קורא בשלב הזה של השיעור, בעיקר בשביל המשפט האחרון. כשאמרנו שאין שקר שלא יהיה בו קצת אמת, כשאמרנו שהשקפה המאחדת צריכה לגלות את האמת האלוהית הנמצאת בכל דבר, לאחד את הכל, להכליל את הכל, עד לאן זה מגיע? עד איפה אפשר לומר שיש אמת בכל דבר, שיש טוב בכל דבר, טוב אלוהי, אמת אלוהי? עד איפה? אומר הרב, דבר זה נמצא בכל דעה רעה שבעולם, בכל אמונה אבילית וטמאה, בכל כיעור ובכל עבודה זרה. אני לא חושב שאפשר להגיד משפט יותר קיצון מהמשפט הזה. תראו מה אומר הרב, כל דעה רעה, כל אמונה אבילית וטמאה, כל כיעור, כל עבודה זרה. יש ספר שלם של הרב קוק, נקרא אורות האמונה, שעוסק הספר הזה רק בדבר אחד, לגלות את גרעין האמונה שנמצא בעומק הכפירה. זהו. לא. כי אם אני אתן עכשיו דוגמה, אז נעבור את תחילת הסליחות. אני רוצה לתת את הדוגמה הכי קיצונית. השאלה אם אתם תרשו לי שהדוגמה תהיה רק 3 דקות. אתה מתחייב? תיקח זמני. 11:14. עד 11:17 אתה עוצר אותי. מהו השקר הגדול ביותר של ההיסטוריה? תשובה, הנצרות. בסדר? יפה. מה אמרה הנצרות? הנצרות אמרה ככה, אלוהים ברא את העולם, במרכזו אדם. נתן לאדם יכולת בחירה שיגלה את אלוהים. האלוהים זה המאמן, העם שהוא בחר כדי לגלות אותו, הנבחרת, זה עם ישראל, והעם הזה פישל לאורך כל ההיסטוריה. אם כן, הגיעה הנצרות למסקנה, שבני אדם לא יכולים לגלות את אלוהים בעולם. עזב השם את עמו. עם ישראל, חס ושלום, מת. יפה. נו, אז מה אתם מציעים, הנצרות? מה את מציעה? אמרה הנצרות, אני מציעה, שלא האדם יגל את העולם ויופיע את אלוהים שבתוכו, כי האדם המוגבל, החלקי, החומרי, הגשמי, לא מסוגל לעשות את זה, הראיה, תראה איך עם ישראל מתנהג במשך ההיסטוריה, אלא אלוהים יהפך להיות עובר בגוף של בתולה, כלומר האלוהי האינסופי יהפך להיות גשמי חומרי, ואז ממילא הוא בעצמו יגל את העולם. וזה עבודה זרה, הגשמה וכו'. בסדר? יפה. עכשיו, זה שקר גדול. זה שקר גדול שהקדוש ברוך הוא עזב את ישראל, שהוא לא סומך על עם ישראל שיגלה את הצד האלוהי שצריך לגלות בעולם וכו'. אבל מה גרעין האמת שנמצא בעומק השקר שנקרא נצרות? יש כאן גרעין אמת עמוק מאוד. אי אפשר ללמוד את הנצרי בספר הכוזרי ולהגיד טוב, משחק ילדים, אוסף של טיפשים, לא מבינים כלום מהחיים שלהם. חביבי, אתה יודע כמה מיליארדים או מיליונים של נוצרים מסתובבים בעולם? אתה לא יכול להגיד זה שטויות. יש כאן איזה גרעין אמת. שלא הפכנו בגללו את הנצרות לאמת. הנצרות היא שקר. אלא צריך ללקט את גרעין האמת ולהופיע אותו בצורה נכונה. מה גרעין האמת שבשקר? למשל פה יש הרבה מה לדבר, אבל משפט אחד. מה גרעין האמת? הנצרות צודקת בזה שהיא אומרת שהאדם לא יכול לגאול את האדם. מי יכול לגאול את האדם? אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. מדרגה א' לא יכולה לגאול את מדרגה א'. אם אני עכשיו קשור כאן לכיסא, אני לא יכול להתיר את הקשר שלי מהכיסא. אני צריך שיבוא מישהו בן חורין, שהידיים שלו לא קשורות, והוא יתיר אותי. אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. כלומר, כדי שמדרגה א' תיגאל, צריכה להופיע מדרגה ב' מעליה, שרק בגלל שהיא מעליה, מפני שהיא מעליה, היא יכולה לגאול את מדרגה א'. פשט, יפה. אז מה אמרה הנצרות? האדם לא יכול לגאול את האדם, אלוהים שיהפך כאילו לאדם, יגאל את האדם. יפה, איפה הטעות? הטעות שלה שהיא לא הבינה שיש עם בעולם שיש בו ממד אדמי ויש בו ממד אלוהי. האדם שבאדם בישראל לא יכול לגאול את ישראל. אבל האלוהי שבישראל, האלוהי שבאדם שבישראל יכול לגאול את ישראל. אז גרעין האמת שנמצא בנצרות הוא שלא האדם יגאל את האדם, אלא האלוהי שבאדם יגאל את האדם. העיקרון הזה הוא ודאי נכון. אלא איפה הם טעו? הם אמרו, האלוהי שיגאל את האדם זה אלוהים עצמו. לא הבינו שיש אלוהים שנמצא באדם, הנקרא ישראל, שלמרות שהאדם שבאדם שבישראל חוטא וכולי, עדיין האלוהי שבאדם שבישראל לא הלך לאיבוד, ועדיין חי וקיים, ובסוף יגאל את האדם שבאדם שבישראל. מה? נקרא לזה סגולת ישראל. פה טעתה הנצרות. אבל יש כאן גרעין אמת. להבדיל אלף מיליון אינסוף הבדלות. בסדר? הפתרון, אני אקרא שתי מדינות לשני עמים, נגמרו לי השלוש דקות, עמדתי בזמנים, עכשיו יש לי עוד דוגמה, עוד דקה. הפתרון של שתי מדינות לשני עמים. בסדר? אז היום אוהבים להגיד, אנחנו רוצים מדינה יהודית ודמוקרטית. שכדי שהיא תהיה מדינה יהודית, אנחנו צריכים רוב יהודי דמוגרפי. ולכן, אם הערבים מתרבים באופן פרופורציונלי אחר ביחס לעם ישראל, אז אנחנו צריכים ליצור הפרדה כדי שמחרתיים לא יהיה פה ראש עירייה בירושלים ערבי ולא יהיה כאן ראש ממשלה במדינת ישראל ערבי. עד לכאן הסברה. האם הרעיון נכון? כלומר, שמדינת ישראל היא מיהודה, היא מדינה יהודית, והיא צריכה לתת גבולות גזרה של אוטונומיה כאלה ואחרים למיעוטים היושבים פה באופן עקרוני על פי כללי התורה, או לא עקרוני, על פי כללים אחרים, נעזוב כרגע. האם הרעיון הזה הוא נכון? שמדינת ישראל היא מדינת היהודים. זה נכון או לא? כן. יפה. עכשיו, איפה נמצאת הטעות? הטעות נמצאת שבזה שאתה החלטת שמדינת ישראל היא מדינת היהודים, ובחלק מארץ ישראל יושב רוב שאיננו יהודי, אז ההשלכה המעשית, המסקנה המעשית שלך, שנסלק את החלק הזה מארץ ישראל, הוא יהיה חלק שהוא לא ארץ ישראל, ואז נקבל בארץ ישראל הקטנה רוב יהודי דמוגרפי. מי אמר לך שלהשיג רוב יהודי זה לסלק את היהודים משטחי ארץ ישראל ולא לפתור את הבעיה בשטחים שבהם חי הגוי או המיעוט הלא יהודי? אז עצם זה שאתה רוצה מדינה יהודית זה נכון, אבל אני אמר לך שהפתרון זה לסלק יהודים מחבל ארץ. אולי הפתרון לפתור את הבעיה הזאת זה לפתור את ההתמודדות עם המיעוט הערבי או הריבוי באיזושהי מידה הערבי שיושב בחבל ארץ מסוימת. אז העיקרון הוא נכון, הדרך המעשית לממש לא נכונה. אותו דבר להבדיל בנצרות, העיקרון הוא נכון, הדרך המעשית שהם חשבו איך זה יופיע, רובה, גוף של בתולה וכו', שטויות. אז בכל שקר יש גרעין אמת, רק השאלה אם אני יודע לקלף אותו. אנחנו חיים בדור של, כמו שאמרנו קודם, חופש, ליברליות, יפה. האם היהדות היא נגד חופש? לא, בחירה חופשית, יסוד אמונתנו, פרק 78 פרקים. יסוד אמונתנו, יסוד הבחירה החופשית. יפה. האם לחופש יש גבולות גזרה? האם החופש הוא אינסופי? פה נמצאת הטעות. החופש הוא בסיס הבחירה של האדם. עד לכאן אמת. האמת שבשקר. השקר שבשקר שהחופש הוא חופשי. הוא אינסופי. לא נכון. יש גבול לחופש. למשל, האם יש לי בחירה חופשית? האם יש לי חופש? לרצוח את מי שמרגיז אותי ברחוב. בשם החופש. בשם הליברליות. לא, אני שואל ברמה המוסרית וברמה האלוהית. יש לי חופש כזה? לא. כלומר, גם האדם הליברל ביותר יגיע למסקנה אחרי 10 שניות שיש גבול לליברליות שלו. כלומר, לא יכול להיות שבשם הליברליות אתה תחסל את הליברליות. זה לא יכול להיות. אז יש כאן אמת שבשקר, אבל יש כאן שקר שבשקר. אז צריך ליצור הבחנה. אז בואו נחזור אלינו. אז ההשקפה מאחדת. עד לאן היא מגיעה? עד לאן היא אמורה לאחד? היא אמורה לאחד את כל החלקים שיש במציאות, עד כדי כך שהיא יודעת אפילו לברור את האמת, את האמת מהשקר, גם באותם המקומות, באותם הממדים שלא הייתי מלא על דעתי שיש שם גרעין אמת. זה המשפט האחרון פה. דבר זה נמצא בכל דערה שבעולם, בכל אמונה אווילית וטמאה, בכל כיעור ובכל עבודה זרה. דוגמה ראשונה, עיקרון ראשון, עד לאן מגיעה ההכללה, עד לאן מגיעה השקפה מאחדת. דוגמה שנייה, עיקרון שני, עד לאן מגיעה השקפה מאחדת. כל זה רק כדי להסביר את המילה הראשונה בדף הזה, בכותרת הכללה. פסקה 3 למדנו אותה בשנה שעברה, באחד השיעורים, גם אני חושב בערב הזה, ביום שני בערב. אבל זה מתבקש, אי אפשר לא להזכיר את הפסקה הזאת. עד לאן מגיעה השקפה המאחדת, עד לאן היא צריכה לצרף לתוכה גם את החלקים שנראים הכי פחות אלוקיים. אז הפסקה הקודמת, כל דעה, אמונה, אווילות וטמאה, כל כיעור, עד אפילו עבודה זרה. יפה. פסקה 3, איגרת כף. אומר הרב, אני אומר רגע בעל פה, יש מצבים בהיסטוריה שבהם עם ישראל יש לו מיעוט כוח. ומיעוט הכוח הזה הוא מתגלה בפועל במיעוט יכולת. ומיעוט יכולת מתגלה במיעוט הצלחה. ניקח דוגמה. היהודים שחיו בעיראק. עיראק? נגיד, בעיראק. לפני יכול להיות שלא מדייק בעניין ההיסטוריה, אבל נראה לי שכן. שחיו לפני 500 שנה בעיראק. בסדר? האם יכלו לעלות מעיראק לירושלים, לארץ ישראל? לפני 500 שנה. לא בדקתי, אבל אולי לא. א', כי לא היה אמצעי תחבורה. ב', כי השלטון הערבי לא אפשר, וכו'. אז לפעמים יש מיעוט כוחות שיוצר מיעוט יכולת, שיוצר מיעוט הצלחה. בסדר? אין לי ספינה, אין לי מטוס, הדרך הרגלית לא פנויה להגיע מעיראק לארץ ישראל, למרות שזה לא כזה רחוק. אי אפשר להגיע. יפה. אומר הרב, כשאתה רואה תקופה היסטורית, שיש מיעוט כוחות, שיוצר מיעוט יכולת, שיוצר מיעוט הצלחה, עכשיו משפט מסוכן מאוד, זה מראה שזה רצון השם. מה רצון השם? שלא תצליח. אני אומר עכשיו משפט הזוי. אביב, האם היית רוצה שרב ביגון יהיה מחר בבוקר ראש הממשלה? נגיד שכן. אבינדב, היית רוצה? אתה אומר לו, היינו מפסידים אותו פה. יפה שתיקה לחכמים. אתה בתעני דיבור. אין לך מושג בשאלות האלה. אתה לא רוצה להביע עמדה. בסדר גמור. אבל נגיד. נגיד, אביב רוצה, מה אכפת לך? אני רוצה. בסדר, מותר לי גם לרצות משהו. יפה. אוקיי, נגיד אני רוצה שהרב ביגון יהיה מחר ראש ממשלה. יפה. האם על פי הכללים של העולם הזה זה אפשרי? כרגע. עד מחר בבוקר. מחר בבוקר זה אומר עוד 8 שעות. מה? לא, כי גם אם הממשלה תיפול עוד חצי דקה, יש חוק כמדומני במדינת ישראל שעד שמגיעים לבחירות הבאות זה 90 יום, 3 חודשים. 3 חודשים. ובית, אחר כך צריך לשכנע את כל החברה הישראלית לבחור בראש הממשלה, קרי הרב ביגון. תגידו, זה נראה לכם אפשרי כרגע? לא. מכאן הגענו למסקנה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהרב ביגון יהיה מחר בבוקר ראש הממשלה. כן. זה משפטים מסוכנים מאוד. הדוגמה שהזכרנו באחד השיעורים בסוף שנה שעברה, בית מקדש, לפני תשעה באב דיברנו על זה. בית מקדש. אנחנו נעמיד מחר אוטובוסים ברחוב שנקין בתל אביב, ברחוב ז'בוטינסקי בחיפה, ברמת, בבית הקרם כאן בירושלים, אוטובוסים, מאות אלפי אוטובוסים, לבנות את בית המקדש, כולל כל חומרי הבניין הנדרשים. מצוות עשה לבנות בית הבחירה. יפה. תגידו, כמה אנשים יעלו על האוטובוסים לבנות את בית המקדש? איזה אחוז מהחברה הישראלית יעלה על האוטובוסים? כמה? 90 אחוז יעלה. בוא תנסה. תנסה. רוב עם ישראל יגיד, תשמע, א', לא מעניין אותי כרגע בבית מקדש בכלל, מה קשור בית מטבחיים לעולם טכנולוגי? תעשה לי טובה. מה, אתה פרימיטיבי, רוצה לחזור 2,000 שנה אחורה? א', ותגיד לי, אם אתה רוצה לסכסך עם כל העולם הערבי, השתגעת? מה יגיד אובמה? כלומר, החברה הישראלית היום, לצערנו הרב, לא בנויה לבנות מקדש. ואם למנדה אמר שבית המקדש לא ירד בנו משוכן מהשמיים, אלא יעשה על ידינו, זה תלוי בנו, ואם זה תלוי בנו, זה תלוי במציאות ההיסטורית, אז הוא אומר שכרגע הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיבנה המקדש. כל זה בתנאי שעשינו מבחינתנו את כל המאמץ ואת כל ההשתדלות ומיצינו את כל הבחירה החופשית עד המקסימום האפשרי מבחינתנו, ולא עליך המלאכה לגמור, אין אתה בן חורין לבטל ממנה, אבל לא עליך המלאכה לגמור. זה מה שכאן הרב אומר בשלוש, תראו. זאת היא עצת השם שהפליא עצה הגדיל תושייה. שמה? שכפי אותו המיעוט שכוחות האומה מתמעטים, יש מצב של מיעוט כוחות האומה, כן יהיה נגרע כוח היכולת. מיעוט כוחות, מיעוט יכולת. ומניעת היכולת היא לנו לעדה על חפץ השם, שזה רצון השם. ומניעת החפץ יש לה הרבה דרכים. או מניעה מעשית, כמו למשל אין תחבורה להגיע מעיראק, או, ולפעמים, מניעה רוחנית, דתית, תרבותית, ערכית, שמהם היא גם כן המצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. אומר הרב, וכשישנן מניעות כאלה שלא תלויות באחריות שלנו, בבחירה החופשית שלנו, בממץ וההשתדלות שלנו, איננו מרוצים בזה, בתנאי שעשינו את כל מה שתלוי בנו. מפני שאנו מכירים שכך הוא רצון ההשגחה העליונה בעתים כאלה. יושב פלוני בשיעור, מת לישון. אמרו לו, השיעור נגמר ב-12 ורבע, שעה השיעור, 11 ורבע, 12 ורבע. טוב, התחיל השיעור ב-10 ורבע, 11 ורבע. התחיל השיעור 10 וחצי כי היה כתוב בדף, או איזה מזל, עוד שתי דקות נגמר השיעור. אבל כנראה אני מתכן אתכם שלא ייגמר עוד שתי דקות. יפה. עכשיו נגיד שהוא לא יושב ליד הדלת, אלא יושב פה על ידי. ונגיד שהוא מתבייש מהזקן שלי. זה תלוי בו עכשיו מתי יסיים השיעור? לא תלוי בו. מת השם הייתה זאת, נפלט בעינינו. אנה השם מושיענה. לא תלוי בו. מה אפשר לעשות? אז הוא יכול לקום וללכת, ברוך יהיה. אבל יכול שהוא יתבייש לקום וללכת. אז זה לא תלוי בו. אז יש דברים שלא תלויים בנו. יש דברים שלא תלויים בנו. מה שתלוי במאמץ, בהשתדלות חובתנו, זה סוד הבחירה החופשית. אבל יש גבול למאמץ וההשתדלות. יש גבול להשתדלות הבחירה החופשית. יש גבול לאפשרות ההצלחה. ולכן אם אנחנו, איך יודעים? עושים את כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה בתורתו להשתדל. כשהקדוש ברוך הוא ציווה, עושים את כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות בהשתדלות. וכשישנן מניעות כאלה שאין לנו יכולת לעבור אותם, להתגבר עליהם, לפרוץ אותם, איננו מרוצים בזה. למה? מפני שאנו מכירים שכך הוא רצון ההשגחה העליונה בעתים כאלה. אני מודע לזה שפסקה 2 ופסקה 3 הן פסקאות מאוד עמוקות מבחינה רעיונית, אבל פסקאות מאוד מסוכנות אם נממש אותם עוד 5 דקות למעשה. אבל זאת אמת. כלומר, עד לאן מגיעה ההשקפה המאחדת? ההשקפה המכלילה. ההשקפה המאחדת מגיעה עד כדי כך שהיא כולל בתוכה את כל החלקים, כולל החלקים שלא נראה שיש בהם קמצוץ של הופעה אלוהית חיובית שיכולה וצריכה להצטרף לחלקים האלוהיים החיוביים האחרים. בין אם זה אמונות ודעות, בין אם זה מאורעות היסטוריים. מתי נגיע לאן? את מוכנה, את יכולה להקים מפלגה ביד הרב ביגון.
לא, אוקיי. אבל נגיד, אם מישהו לא יקום להביא נשאלים,
נכון, טוב, בית המידע זה סוגיה בפני עצמה, אם הוא נס או טבע, זה סוגיה בפני עצמה, נעזוב כרגע. אבל כל השתלות אחרת היא נדרשת לעשות, לא יודע. ברור. טוב, היות בזמננו קצת ככה מתחיל להתארך, אז בואו נתקדם. אם כן, עד לאן מגיעה ההכללה? עד לאן מגיעה האחריות להשקפה המאחדת? עד כדי כך שיודעת לאחד את הכל, כולל החלקים, שכדי לזהות את החיובי האלוהי שבהם, צריך לעבור תהליך של בורר, של ברירה, אוכל מפסולת, בצורה מאוד מאוד קיצונית, כולל האמת שבשקר, כולל שלפעמים המניעה המעשית וחוסר ההצלחה, זה רצון השם. בסדר עד לכאן? יפה. אבל אמרנו מקודם שכדי להגיע אל ההכללה בצורה מדויקת, חייבים לעבור דרך ההבדלה. עכשיו תראו, הזכרנו גם באותו שיעור, איך באותה איגרת, איגרת כף, שהחלק השני שלה מופיע במקור 3, והחלק הראשון שלה מופיע במקור 5, אותה איגרת, באותה איגרת אומר הרב קוק לכאורה שני דברים הפוכים לגמרי. תראו עד לאן הגיעה ההכללה של הרב. היכולת להגיד שני דברים הפוכים, אבל תכף נראה עד לאן מגיעה ההבדלה גם. מה למדנו עד עכשיו? שככל שאדם יותר רוחני, יותר אלוהי, יש לו יכולת הכלה לכלל החלקים, ולכן אני מוסיף עוד משפט חשוב בשביל ההמשך, ויש לו אין סוף סבלנות להכיל בתוכו את כל החלקים, או בהשקפת עולמו, או על ציר ההיסטוריה, כי הוא יודע שגם בחלקים האלה יש גרעינים אלוהים חיוביים. אז אם הייתי עכשיו רגע מתרגם את כל הפסקאות האלה, מ-1 עד 3, למדרגת מידת הסבלנות, מה הייתה הכותרת ביחס למידת הסבלנות? כל זה בשביל ההכנה לבקור 5. מה הייתה הכותרת? השקפה מאחדת מייצרת בנפש האנושית. מה המשך המשפט? תעזרו לי, נו, אם אתם רדומים, בואו נסיים את השיעור. רדומות? רדומים? אני מתחיל להירדם, נו. ההשקפה המאחדת יוצרת בנפש האנושית אין סוף סבלנות. יכולת הכלה לחלקים אלוהים מפוזרים שתמונים ומוחבאים בעומק הקטסטרופות של החומר העולם הזה. זהו, אין לי מילה יותר חריפה להגיד את זה. בסדר? ואנחנו צריכים להיות מספיק אנשי אמונה כדי שלנו אין סוף סבלנות, כדי להכיל את כל זה וכדי להכליל את כל זה בתוך ההשקפה המאחדת. כן. זה נכון, אבל לא הייתי נכנס לדוגמה הזאת, הייתי נכנס לדוגמה הרבה יותר פשוטה. אבל הדוגמה הזאת, הרב כותב באורות הקודש, אי אפשר או אסור להיסחף בזרם של שנאה, אני מצטט, גם על האויב היותר נורא. ושם הרב אומר אפילו יותר מזה, שהנפש הכוללת לא יכולה לא לאהוב את הכל. את מה היא שונאת? היא לא שונאת את המהות של האדם או המציאות, היא שונאת את העדר שיש מאותו אדם או מאותה מציאות במציאות. אבל זה נושא שלם, אני לא רוצה לפתוח את זה. עכשיו בוא ניקח דוגמה יותר פשוטה. למה להסתבך עם זה? בוא ניקח דוגמה יותר פשוטה. עד לאן מגיעה, כלומר עד לכאן אמרנו הסבלנות אין סוף. יפה. עכשיו בואו נראה איפה אין סבלנות. אפס סבלנות. זירו סבלנות, אפס. תראו מה אומר הרב, עד שאתה מגיע לערבים, בוא נגיע להבדיל עם ישראל. תראו מה אומר הרב מקור 5, אותה איגרת, החלק הראשון של כף, של 3. והזכרנו את זה באותו שיעור. אם היה שום עם בעולם שעיקר הווייתו בתורם וקיומו, אם יש עם בעולם שעצם הקיום שלו, עצם ההוויה שלו, תלוי, יהיה תלוי באיזו דעה, כלומר יש לו איזה עולם של דעות, עולם של השקפות, עולם של ערכים, עולם של אידיאלים, אפילו רק ברמת הדעה כרגע, ועצם הקיום שלו תלוי בדעות האלה, אז אם היה שום עם בעולם, כמובן הכוונה לעם ישראל, שיש לו דעות, שהם מחיות אותו, ואם הוא חס ושלום מאבד את הדעות האלה, לא רק שלא מממש אותם בפועל במעשה, אלא אם הוא חס ושלום מעמיד אלטרנטיבה של דעות אחרות, הפוכות או מנוגדות או שונות אפילו, אז אם היה שום עם בעולם שעיקר הווייתו בתורם וקיומו יהיה תלוי באיזו דעה, אז הייתה רשות גמורה וגם חובה שביחס לזאת הדעה לא יימצא בקרבו חופש הדעות. מה שייך להכליל בסך הדעות דעה שהיא התאבדות, היא פוגעת בעצם הקיום שלנו כעם. וכמובן הדעות הישראליות הן לא רק דעות שמחיות את ישראל, זה דעות שמחיות את האנושות ואת העולם ואת העולמות. והדעות הישראליות שלנו זה לא קשור לעיתונאים כאלה ואחרים, הדעות שלנו זה דעות של תורה. ובפרט הדעות היסודיות שבתורה. אז היה רשות, הייתה רשות גמורה וגם חובה שביחס לזאת הדעה לא ימצא בקרבו חופש הדעות. כי אם היה שם חופש דעות, כי אין זה חופש, כי מצלות מהגן על עצמה, כי אחרי זה איבוד לדעת, זה התאבדות. אתה פשוט מת אם יש לך דעה אלטרנטיבית. אומר הרב, ביחס לזאת הדעה, אז אין שום מקום לסבלנות. אפס סבלנות. הדוגמה שתמיד אנחנו מזכירים, אפשר לתת המון דוגמאות. אבל אם הופעת הקדושה בעולם, המתגלה דרך עם ישראל, חייבת לעבור דרך מלכות ישראל, כשעם ישראל חי בארצות תחת שלטונו. אז הדעה שסוברת עוד שצריכה לקום כאן מדינה לעם אחר או לאויב אחר, בתוך גבולות הגזרה של, של, של ארץ ישראל, הדעה הזאת היא דעה שנוגדת את, 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 את הדעה שמחיה את האומה, וביחס לדעה הזאת יש לנו אפס סבלנות. ביחס לאנשים שאוחזים בדעה, יש לנו אינסוף סבלנות. ביחס לדעה עצמה, אפס סבלנות. אנחנו לא מוכנים לקבל שאפשר בכלל להחשיב את הדעה הזאת בסך הדעות, ואחרי זה ליצור איזושהי הכרעה בין סך הדעות. כל מה שהתורה אמרה שהוא לא, אז הוא לא. כמו שהזכרתי פה, כבר כמה פעמים, חד מיניות, לא. רפורמים, לא. חילול שבת, לא. וכול על זה הדרך. כל מה שהוא לא תורה, קל וחומר ביחס לדעות היסודיות שמהם חיה האומה. אז האם יש לי סבלנות מעשית לאותו אדם חד מיני? כן. האם אנחנו ננסה לקרב אותו, לשכנע אותו, לעזור לו, להיות איתו, להתחשב בו? ודאי. אבל האם אנחנו נסכים עם שיטתו, נסכים עם דעתו? בשום פנים באופן לא. עכשיו תראו באיזה כתבים אנחנו חיים. אנחנו חיים בקוטב אחד שמבחינת עולם הדעות אפס סבלנות, מבחינת הביצוע במעשה אין סוף סבלנות. בין שני הכתבים האלה, בין ההכללה לבין ההבדלה, כרגע ההבדלה זה בעולם הדעות, תראו את, באיזה שתי קצוות אנחנו חיים. ולמה, כן, אולי גם כאן אפשר להביא עוד משהו, למה התורה של הרב קוק היא כל כך קשה לעיכול, שהיא בעצם תורת ארץ ישראל, שהיא בעצם התורה באמת, למה התורה האמיתית הזאת כל כך קשה לעיכול, לעיכול במוח, לעיכול בלב? כי בעצם אתה חי בעולם, אתה מתחבר לאיזושהי תורה שהיא מצד אחד מחברת את הכל ומאחדת את הכל, ומצד שני היא יוצרת את ההבדלות ולפעמים בצורה מאוד קיצונית, ואתה לא יודע תמיד לייחס את היחס הנכון בין ההכללה להבדלה. אני מרשה לעצמי לומר עוד משפט אחד. הבירור שהחברה הישראלית מבררת, האמת כל האנושות, כל ההיסטוריה, אבל גם החברה הישראלית בדורות האחרונים, ואפשר לומר, אני לא מתבטא בביטוי הזה, והחברה הדתית-לאומית על סעיפיה והסתעפויותיה בשנים האחרונות, זה הבירור שמתברר. נכון, עד כמה אנחנו נחמדים, אנחנו מציגים יהדות נחמדה, יהדות פתוחה, יהדות מחייכת לכל מי שרוצה להיות חלק מזה. האם אנחנו מכלילים או האם אנחנו מבדילים? דוגמה קצת מפחידה שהזכרתי פעם, בא אליי יהודי לפני כמה שנים, אומר לי, אני חייב לספר ביום ראשון בבוקר, חייב לבשר לך בשורה טובה. נו, ברוך תהיה, יאללה, בשורה טובה, מה יש לך להגיד? השבת פעם ראשונה בחיי שמרתי חצי שבת. יפה. איך אני אמור להגיב, איך אתם אמורים להגיב למשפט כזה? השבת שמרתי חצי שבת. מה האינטואיציה הרגשית אומרת לנו? ברוך הבא, הגעת למכון מאיר, זה בשבילך, אוהב את הבריאות ומקווה לתורה, בוא תיכנס. יפה, מה הסכנה אם נגיד ככה, אם נגיד בצורה כזאת? שהוא יישאר בחצי שבת, יותר קל לשמור חצי שבת, יותר נוח, למה לא? חצי שבת לא משן סיגריה, חצי שבת משן סיגריה, טוב מאוד. למה לא? מצד שני, מה תגיד לו? בואי נא! מאיפה המצאת את המושג הזה חצי שבת? אין חצי שבת, כמו שיש לך חצי מוח. מה זה חצי מוח? חצי לב, חצי לב זה מת. חצי מוח זה מת. אין חצי שבת. אז איך אתה מגיב ליהודי הזה? ברוך הבא לשמירת שבת, כבודו חילל שבת. איך אתה מגיב? תשובה, כנראה ששתי התגובות נכונות. טוב, מצד ההכללה, הוא נע על הציר של השבת. מצד ההבדלה, הוא חילל שבת. אתם מבינים? מסובך. עכשיו, לך תסביר את זה לדור שלם. לך תסביר את זה לאדם צעיר. איך הוא חי בשלום עם שני המשפטים האלה? בלי סתירה. א', ברוך הבא אל השבת, ב', חיללת השבת. קשה, קשה לעיכול. אבל אין ברירה, הדור שלנו הוא דור גדול. הדור שלנו הוא דור שחייב להכיל בתוכו את ההכללה ואת ההבדלה. אז הוא מצד אחד יגיד, השקפה מאחדת את הכל, כולל אמונה אווילית, כולל עבודה זרה, כולל מיעוט כוחות, מיעוט יכולת, מיעוט הצלחה, זה רצון השם. ומצד שני הוא יגיד שביחס לאותם הדעות, כל זה כדוגמה, שהם לא יכולות להסתדר בסך הדעות הישראליות, אפס סבלנות, רק נקרא את זה. אז אין שום מקום לסבלנות. ואם האדם יהיה סבלן או עם ישראל יהיה סבלן ביחס לדעה הזאת, שימו לב, זה ביחס לדעה הזאת לפני המימוש שלה בפועל. והסבלן בזה ראוי לביזיון פנימי מכל האומה וגם מכל האדם, כי זה קיומי לך ולאנושות ולעולם ולעולמות. אז אתה בעצמך משמיט את העולם בגללך. על כן, כאשר אין עוד אומה בעולם שההודעה של שם השם יתברך בעולם יהיה יסוד חיי הלאומים, עם חופשי בארצנו כדי לגלות ממלכת כהנים וגוי קדוש, ותנאי מיוחד בתקומתה חיי הלאומיים, ותנאי מיוחד בתקומתה על ארצה וכהונות ממשלתה, אז מי שפוגע בתקומת מדינת ישראל ובהיותו של עם ישראל בארצו עם כל התנאים המעשיים של זה, על כן מי שגורם בדעותיו, שימו לב, רק אם הוא מעמיד דעה כזאת אלטרנטיבית כזאת עוד לפני שהוא מממש אותה בפועל, קל וחומר אם הוא מממש אותה בפועל, אם הוא פוליטיקאי שיש לו שלטון ביד הוא יכול לממש דעות במעשים, על כן מי שגורם בדעותיו ומכל שכן במעשיו רפיון לדעה שמחיה את האומה, עכשיו משפט מסוכן מאוד, הוא פושע לאומי שהסליחה להם היא איוולת. קיבלתי עכשיו במחול מאיר שכאילו אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה, זה אפילו כתוב על הפרוכת בארון הקודש, קיבלתי הכשר לצאת עכשיו מהשיעור הזה, וכל מי שלא מאמין בדעות האלוהיות הישראליות הוא פושע לאומי שהסליחה לא איוולת, ולכן מחר בבוקר אני צועד במדרחוב ומתחיל לחלק מחמאות לכל מי שזז, כולל לעצמי, פושע לאומי לא סולח לך, פושע לאומי לא סולח לך. מה אומרות? זה לא מה שהרב קוק כתב, זה מה שאדם שטחי וילדותי יוציא מדברי הרב, אבל זה לא מה שהרב כתב. הרב כתב בעולם הדעות, בעולם האידיאלים האלוהיים, לא שייך להכניס בפסיפס הזה דעות ניגודיות, נוגדות את הדעות האלוהיות. ברור. אבל מה זה קשור לזה שאתה מבין שהמציאות היא מסובכת עד כדי כך שמיעוט ההצלחה גם הוא חלק מסוד ההשגחה? ואיך אנחנו חיים, אני חוזר שוב למשפט הזה, איך אנחנו חיים בין שני הכתבים האלה, בין שתי הקצוות האלה, ללא סתירה? זה הגודל של הדור הזה. זה הגודל של תורת ארץ ישראל. זה הגודל של תורת הרב קוק. ואנחנו חיים בדור שמאוד קל או להכליל את הכל ללא הבדלה, או להבדיל בין הכל, ואז איבדנו את ההכללה. אם ניקח את הדוגמה של הקודש והחול, כי אלה באמת שני הקודים הסודיים, הייתי אומר, של שני היסודות המרכזיים, או שאתה מכליל את הקודש והחול ומבלבל את היחס ביניהם, איבדת את הכל, חללת את הקודש, או שאתה יוצר הפרדה בין קודש לחול ואומר, אני בתוך הקודש וכל החול לא מעניין אותי, להתראות. זהו. ובאה התורה של, התורה האמיתית, התורה השלמה, אומרת, הכללה והבדלה. אני חייב לבוא ביחד. משפט אחרון, מקוצר הזמן, נסתפק בזה, מקור שבע. אומר הרב באגרות מקום אחר, ביחס לעם ישראל, אבל יש כאן עיקרון, בסוף הפסקה הזאת יש עיקרון. אסור לנו להפריד ולפורר את עם ישראל. אסור לנו לומר, זהו שלנו ואנו דואגים עליו, אני דואג לאינטרסים של המפלגה שלי, של הציבור שאני מייצג אותו. וזהו לא שלנו, זה של החילונים שם בתל אביב. לא. כשנעסוק, אומר הרב, אז אסור לנו להפריד, אסור לנו לפורר, תמיד אנחנו מכלילים את הכל ביחד. כשנעסוק לפעמים בפרטים, בפרט כזה או בפרט אחר, אם זה אדם או דעה או מציאות וכו', בוודאי נפלה, כלומר נבדיל, בין איש לאיש ובין סיעה לסיעה לפי ערכם, ברור. כמו שאתה מבדיל בין המוח ללב, או בין המוח לכבד. אבל כשאנו מתרוממים אל התוכן היסודי הכולל את הכל, אין אנו רשאים להבדיל בין טובים לרעים. עכשיו תראו איזה יופי המשפט הבא. הגענו לראש, הגענו ליום הכיפורים. ועל דעת המקום ועל דעת הקהל, שאיננו רשאים להבדיל בין הטובים לרעים, ועל דעת המקום ועל דעת הקהל, איננו מוכרחים להתפלל עם העבריינים, אבל אך לא להתחשב עם דעותיהם העברייניות. זה שאני מתפלל עם העבריין, זה לא אומר שאני מקבל את דעתו. ואם זה תלוי בי, אני לא מתחשב בדעתו. תראו לעצמכם שבשם אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה, הייתי מחליט, או היינו מחליטים במכון מאיר, שמי שיעביר הערב את השיעור, זה אדם אתאיסט שלא מאמין באלוהים. אדם שלא מבחין בין ישראל לעמים, וחושב שכל בני אדם הם זהים. אדם שנותן כאן הרצאה, למה חד מיניות זה דבר נכון. היה נותן הרצאה למה צריך עכשיו להקים מדינה לערבים בארץ ישראל. בשם אוהב את הבריות ומקרבת לתורה, בשם ההכללה, בשם השקפה מאחדת. מה הייתם אומרים על זה? בואי נראה, הוא התבלבל לגמרי הבן אדם. זה שאנחנו מתפללים עם העבריינים, איננו מצרים מתפללים עם העבריינים, זה לא אומר שאנחנו, שאנחנו מסכימים עם דעותיהם העברייניות. מה זה קשור? עם דעותיך אני לא מסכים, ואותך אני אוהב אהבת נפש. ואין שום סתירה בין שני המסלולים האלה. שני מישורים שאין ביניהם סתירה. קל וחומר אומר הרב, לא רק על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנחנו לא רשאים להבדיל בין טובים לרעים, ועל כן נהיינו מוכרחים להתפלל עם העבריינים, אבל לא להתחשב, אך לא להתחשב עם דעותיהם העברייניות, אלא לא להזמינם במחיצותינו, בתור פועלים ומנהיגים במה שתלוי בנו. מה שלא תלוי בנו, זה מת השם הייתה זאת, זה רצון השם, זה סוד ההשגחה. אבל מה שתלוי בנו, אנחנו צריכים לדאוג שמי שיפעל ומי שיניג ומי שיקח את הספינה שנקראת עם ישראל, מדינת ישראל, אל המגמה שלה, אל המטרה שלה, אל החוף שלה וצריכה להגיע, זה אותם אלה שהם יודעים מי זה עם ישראל ומה תפקידו בהיסטוריה. ולא בשם הפלורליזם, אנחנו עכשיו נכניס כאן כל מיני גישות אחרות שיתשתשו לגמרי את היחס הנכון, בניכר לטפל בין אמת לשקר. אז הננו מתירים להתפלל עם העבריינים, אבל לא לשמוע לדעותיהם העברייניות. ועוד פעם אני חוזר למשפט הזה, ושני הכתבים האלה, שתי הקצוות האלה, בתוכם אנחנו חיים. איך מצד אחד אנחנו עם העבריינים, כולל גם אנחנו העבריינים, ומצד שני לא שומעים לדעות, כולל שלנו, העברייניות. זאת תורת הרב קוק. בשביל זה באנו למכון מאיר, בשביל זה באנו למכון אורה, כדי לקנות, הייתי אומר, את השיטה הזאת, את הגישה הזאת, שהיא נקראת תורה, היא תורת ארץ ישראל, היא תורת הרב. דרושה פה הרבה עבודה, הרבה העמקה, הרבה סבלנות, מסע לפנינו, אבל בדור שלנו זה הבירור שצריך להתברר. עד לאן מגיעה ההכללה? עד הסוף. אבל איפה נמצאים קווי ההבדלה, כדי שההכללה תהיה הכללה מדויקת ונכונה. טוב, לילה טוב, יישר כוח, מי שבוע.